אני אתחיל אולי ככה מהבנים של יוסף. טוב, כהקדמה, אני אמרתי, אנחנו נעשה השבוע ככה קצת שיעורי סיום כאלה. אז אני רוצה לראות לכם איזה סיפור של רבי נחמן. עד שהוא יבוא, ניתן איזה הקדמה. יוסף הרי עובר שנים מאוד קשות, מנותק מכולם, מנותק מיעקב, שזה היה ממש אבן המשען שלו, ומכל המשפחה, מארץ ישראל, נמצא במקום שנים רבות, אנחנו קוראים את זה ככה בפרשיות וככה עובר מהר, אבל שנים רבות להיות לבד ולהיות בסיטואציות הכי קשות, הבית של פוטיפר, ואחר כך בבית הסוהר, וכל המצבים הקשים האלה. ועד שהוא עולה לגדולה, כן, עולה לגדולה ופותר את החלומות של פרעה, הופך להיות משנה למלך. ואז גם פרעה נותן לו את אסנת, בת פוטיפרה, מין סגירת מעגל משונה כזאת, הבת של אותה אישה שהכניסה אותו לבית הסוהר, בסוף הוא מקבל את הבת שלה ומתחתן איתה, ונולדים להם שני בנים. ואז הוא קורא לשני הבנים בשמות, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי יפרני אלוהים בארץ עוני. אז אנחנו רואים ששני השמות הם קשורים לשנים הקשות שלו במצרים. אבל הראשון באמת מאוד, שם מאוד משונה. מה זה מנשה? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה זה נשני בעברית? מה זה נשני? תהום הנשייה. מה? מה זה נשני? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ביטוי נשני בעברית זה השכיח ממני. לשכוח. תהום הנשייה הכוונה מקום שנשכח. כן? זאת אומרת, מנשה נקרא על שם השכחה. את מה הקדוש ברוך הוא השכיח ממני? את כל עמלי ואת כל בית אבי. זאת אומרת, אני פה נמצא הרבה שנים בגלות הקשה הזאת ממצרים, והקדוש ברוך הוא השכיח ממני את כל העבר שלי, את אבא, את בית המשפחה, את החינוך, את הכל. זה שם נקרא לבן שלך? מנשה? השכחה? יש עברת דברים קשים, אתה לא תקרא לבן שלך, לא יודע מה, אכזבה, כי באותו יום לא יודע מה, לא הצלחת למעל אותו. זה נשני אלוהים, זה דבר קשה. זה החלק הקשה שיעקב שם, שיוסף עובר שם, שלאט לאט המשפחה נשכחת ממנו, והאבא, וכך הוא קורא לבן הבכור שלו, על שם השכחה. תודה רבה. ואחר כך אפרים, זה כבר יותר מובן, כי יפרני אלוהים בארץ עוני. הקדוש ברוך הוא מפריע אותי, למרות שהייתי פה בארץ עוני, בארץ מצרים הקשה, הקדוש ברוך הוא פה עזר לי לא רק לשרוד, אלא לפרוט, להצליח, לפרוץ קדימה. דווקא שם, במציאות הקשה, הוא פורץ קדימה, הוא הופך להיות משנה למלך, וכל ההצלחות הגדולות, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, כל ההצלחות הגדולות של יוסף קורות דווקא בארץ עוני, בנתוני הקושי הגדולים שהוא היה בהם. אז אפרים, השם לכאורה מובן, זה השם ההצלחה, השם הפריאה, ההצלחה. והמנשה, זה דבר קשה, נכון? איך אתה קורא לבן הראשון שלך מנשה? מה המשמעות של הדבר? לדורות, שבט מנשה. מה זה, שבט השכחה? טוב, אז כמה שהביאו עוד דפים, אז התשובה נראה אחרי הסיפור. בסדר? ללמוד? הברירה? אז זה סיפור ידוע שמספר רבי נחמן, שנקרא מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מקית. בואו נראה את הסיפור. ואז נראה מה אומר לה. מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט, שהיה חופר טיט ומוכרה. פעם אחת, כשחפר, מצא אבן טוב, שהיה שוויו הון רב מאוד, ולא ידע כמה שוויו, והלך לסוחר שיעמוד אותה בשוויה. ענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו, כי הוא שווה הון רב. וצריך לישא עבור מכירתה ללונדון, לעיר המלוכה. כן, אז מה הסיפור שלנו? יש לנו פה איזה עני, שמתעסק בדברים מאוד נמוכים, כי הוא חופר טיץ, זה כאילו העבודה הכי קשה והכי, כן, בזויה, נמוכה, לחפור כל הזמן בתוך הבוץ, בקיצור. ופתאום קורא לו איזה משהו מאוד מפתיע. בתוך החפירה הטיט הזאת הוא מוצא אבן יקרה. וכאן זו סיטואציה משונה, כי האדם העני ביותר, פתאום יש לו ביד את הדבר היקר ביותר, וזה כל כך דבר משונה בעיניו, שהוא אפילו לא יודע מה הערך של הדבר. הוא הולך לאדם אצלו בעיירה, לאיזה סוחר, והסוחר אומר לו, תדע לך, בכל העיר, בכל העיירה שלנו, בכל המדינה שלנו, אין אף אדם שיוכל לשלם את שוויו. כן? זה בכלל לא בספירה פה של המקום שאתה נמצא בו. אז זה כל כך יקר, אתה אפילו לא תוכל למכור את זה. זאת אומרת, יש פה איזו סיטואציה משונה כזאת, יש לו ביד הדבר הכי יקר, אבל כרגע הוא לא יכול לעשות אותו כלום, כן? כי במדינה שלו, זה אף אחד לא מתעסק עם דברים כאלה. אתה רוצה לדעת מה, כאילו מה המחיר, או למכור את זה ולהצליח לעשות עם זה משהו, צריך לנסוע ללונדון, לעיר המלוכה. אולם הוא היה עני, ולא היה לו כסף לישא. והלך ומכר את רכושו הדל, והלך מבית לבית לאסוף נדבות, עד שהספיק לו לישא עד הים. כן, אז המציאות האבסורדית אפילו לעשות עוד יותר קשה, כי כאילו הוא עשיר גדול עכשיו, אבל הוא בעצם נעשה יותר עני. כי בשביל לממש את האבן הזאת, הוא צריך לנסוע ללונדון, הוא צריך להתחיל למכור את כל מה שיש לו. בניגלה הוא עשיר, בעומק הוא עשיר, אבל בפועל הוא רק נעשה יותר ויותר עני, בן אדם מוכר את כל החפצים שלו. וגם זה מספיק לו רק לנסוע עד הים. עכשיו הוא צריך לאונייה, אבל כבר זהו, נגמרו לו כל הרכוש שכבר נמכר. מה הוא עושה? רצה לעלות על הספינה. אולם לא היה לו מספיק מעות. והלך לקפיטן, והראה לו המרגלית. כשראה הקפיטן את האבן, הבין שאדם עשיר הוא, ולקחו על הספינה בכבוד גדול, ונתן לו חדר מיוחד עם מדרגה ראשונה, וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים, מאחד הנגידים הגדולים. כן, זאת אומרת, הוא הולך לקפיטן של הספינה, הוא אומר לו, בוא, אני רוצה להראות לך משהו, לוקח אותו הצידה, הוא אומר לו, תשמע, אדבר איתי על כרטיסים עכשיו לספינה, זה קטן, תראה מה אני מחזיק ביד, תבין לאיזה ליגה אני שייך, וממילא אנחנו נסתדר מה שנקרא, הקפיטן מאוד מתרשם, על חשבוני, הוא מבין שקשרים עם בן אדם כזה רק יניבו לו דברים טובים, מכניס אותו בחינם לספינה, יאללה בוא, כנס, חדר מדרגה ראשונה, את כל התנאים הכי טוב. וסידר לו כל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. מהחדר שלו, היה לו חלון שפנה לים, והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו עם המרגלית. ובפרט בית האכילה היה משתעשע עימה, כי השמחה והרחבת הלב טובה ורפואה שהתעכל המאכל בנקל. כן, אז הוא אוהב לשבת ככה עם המרגלית שלו, יש לו חלון לים, והוא יושב איתה, משתעשע, מסתכל בה, ומעניין שיש פה איזה ביטוי כזה שזה מייצר לו, זה שמחה והרחבת הלב, יש פה איזה, כזה, זה עוזר להקל את המאכלים, הוא ככה נכנס לאיזה עמדה נפשית כזו, מרוממת ושמחת. וככה הוא עובר את השייט הזה בספינה. פעם אחת, כשישב לאכול כרגלו, והמרגלית הייתה מונחת על השולחן בשביל להתעלס בה, ומרוב עייפותו נרדם בינתיים. בא המשרת, לקח את המפה והפירומים שעליה עם המרגלית, כי לא ידע שיש עליה מרגלית, והשליך הכל הים. כן? בסדר? זאת אומרת, הוא יושב שם תוך כדי האוכל, הוא אוהב להסתכל על המרגלית, הוא התחיל לנקר, לרדם, והמרגלית נשארת על השולחן, ומגיע המשרת, כן? מתחיל לנקות את הנקן, כל כמו שאנחנו עושים עם הניילון, שם את הכל בתוך הניילון חד פעמי, והופ, זורק הכל הים עם המרגלית. טוב, עכשיו בעצם הוא נמצא בצרה גדולה. שהקיץ משנתו והבין כל זה, היה לו צער גדול, וכמעט שיצא מדעתו. כי מה יעשה אתה? הרי הקפיטן הוא גזלן שיהרוג אותו בעד מחיר הנסיעה. הוא נמצא עכשיו במצב הרבה יותר קשה מקודם, כי עכשיו בעצם כל המצאות שלו פה בספינה בביקוח המרגלית, והוא כאילו עכשיו לא רק שהוא לא, אין לו מרגלית, גם הוא נמצא בסכנת חיים. הקפיטן הזה הוא לא מהאנשים שכדאי להתעסק איתם. הוא יגלה עכשיו שאין לו כלום. על כן, מה הוא עושה? עשה את עצמו שמח כאילו לא הראה דבר. והנה הקפיטן היה בכל יום, בא לחדרו לדבר עמו. וכשבא אליו הקפיטן, לא הבחין על פניו מאומה. כי הוא עשה את עצמו שמח, עד שלא הכיר בו שום שינוי. אמר לו הקפיטן, הלא אני רואה שהנך אדם חכם וישר לב. ובכן, ברצוני לקנות הרבה תבואה, ולמוכרה בלונדון. ובזה אוכל להרוויח הרבה. אולם, אני אראה שם היורו שאני גנבתי את הכסף לקניית התבואה. על כן, יהנה הקניין על שמך, ואני אשלם לך עבור זה סכום רב. והוטב הדבר בעיני העשיר, ועשו כן. זאת אומרת, אומר לו הקפיטן, אחרי שהם כבר עושים קשרים טובים, היה פה איזה נקודת מבחן, אם הוא היה עכשיו ממצמץ מה שנקרא, ומראה שהוא בשבר, והקפיטן היה מבין שאין לו את האבן, וזה זה היה נגמר. אבל הוא עדיין ככה בא באותו שמחה, באותה זה, והם ככה מדברים, והקפיטן כבר מתחיל ליצור איתו אמון וקשר וכו'. אז הוא לא תשמע, אני ידוע בשלטונות כאדם פוקפק, יש לי תבואה בסכומים עצומים, אני רוצה למכור אותה, אבל יתחילו לחשוד בי, שאלו מאיפה הגיע לך התבואה הזאת, וזה, אני רוצה תעשה לי טובה, כמו, כן, כמו שעושים קומבינות בין השירים, אני ארשום את זה על שמך, אתה תמכור את זה, אחר כך תחזיר לי את הכסף, ככה, כמו שאני עשיתי לך טובה עם האבן, אתה תעשה לי טובה בזה שהתבואה תהיה על שמך, קומבינות של השירים. והוטב הדבר בעיני אני, ועשו כן. והנה, כשבאו ללונדון, מת הקפיטן, ונשאר הכל אצל זה אני. והיה ערך התבואה כפל כפליים מערכו של המרגלית. כשסיים רבנו זל את הסיפור, אמר, המרגלית לא הייתה שלו, והראיה שנאבד ממנו. התבואה כן הייתה שלו, והראיה שנשאר אצלו. טוב, אז מה קרה בפועל? סוף הסיפור. חביב כזה, כן, הם מגיעים ללונדון, הקפיטן הזה קבל איזה שבץ לב, מת, והוא נשאר עם כל השטר, על כל הסכום התבואה של הקפיטן, שבסוף היה שווה הרבה יותר מאשר אותו יהלום שבזכותו בכלל התחיל כל הסיפור, והוא יוצא מזה כעשיר גדול. מסיים את רבי נחמן אומר, כן, המרגלית לא הייתה שלו, התבואה כן הייתה שלו, הראיה שנשארה אצלו. מה אתם אומרות? מה המסר? שמח ומשיש. אני הייתי מקשב פה כמה קושיות רציניות. קודם כל, כל פה מתחיל מפוקס, נכון? אמרנו עליו, במקרה מצא איזה אבן, שיחק אותה, לא יודע, גם זה אני שמוצא ככה אבן יקרה. טוב. הלך לו טוב הפוקס הזה, ואז הוא יצא למסע. מחר כל מה שיש לו יצא למסע. במסע הזה, רשלנות, כאילו. הדבר היחיד שיש לך לשמור עליו, שכל החיים שלך תלויים בו, ונרדמת ונתת לזה ללכת לאיבוד. זאת אומרת, לא רק שהלך לך פוקס, אחר כך גם היית רשלן גדול. ואחר כך מגיע הקפיטן, ואיכשהו היית צריך לעשות הצגה כדי לצאת מזה. אז בזכות ההצגה הוא איכשהו בפוקס שני הציע לך את הסחורה הזאת, התבואה הזאת. אז יצא שעוד פוקס יצא לך, שהוא גם מת בסוף, כי אם הוא לא היה מת בסוף, אז לא היה קורה כל העסק הזה. אז מה המסר פה? כאילו, תהיה בשמחה, יצאו לך פוקסים, ואולי ביטחון באשם. למרות שזה לא כל כך מוזכר פה שהוא בטח באשם, אבל אפשר להגיד שזה, כן, זה הנקודה. אבל זה קצת חסר, כי לא כתוב, לא כתוב, נכון? הנקודה של הוא בטח בהשם, והשם שהלך לו וזה. וגם, כאן נראה באמת, אולי אפשר להגיד שזה כן, הוא כל כך אוהב אותנו, שגם שאנחנו עושים שטויות ולא לוקחים שום אחריות, השם הולך איתנו. אבל אני בהרבה מסיפורים של רבי נחמן אפשר לראות בזה, בהתחלה באמת רובד, רובד פשוט יותר, שגם הוא חשוב, כן, רובד של שמחה, של ביטחון בהשם. אבל אני מחפש, מחפש יותר, מחפש מה, מה, מה הסיפור הזה, כי זה גם רובד מאוד, מאוד פשוט, יודע כמה צריך, אנחנו יודעת כותב שסיפורי מעשיות הוא מספר רק לדברים שקשה להסביר אותם בלי הסיפור, שצריך ממש העמקה גדולה. אם זה המסר, לתוח בהשם, להיות שמח, לכאורה זה מסר פשוט. מה? למי? לקפיטן. נכון, אבל כל מיני מבינה שהקפיטן הזה הוא חתיכת רוצח, כן? הוא אומר, ירצח אותי, זאת אומרת, זה, הוא עכשיו רוצה לשחק משחק במקום שזה כנראה יש שם המשחק, כן? הוא רוצה להינצל. אז זה בסדר, אבל לא יודע איפה הוא פה המסר הגדול. זאת אומרת, נכון, לא, יכול להיות שקפיטן משל אותו, האבן דיין, סליחה. הוא פשוט המשיך באותה... אותה התנהגות, יכול להיות שהוא לא שיקר. מה? כי הוא פחד למות, נכון. נכון, זאת אומרת, זה גם לא נראה כך שמחה אמיתית, כאילו, זה לא שפתאום הוא בטח בהשם, ושמח שמחה גדולה, וזרק את הכל, ואמר, אני בוטח בהשם, והכל לא טובה, ואפילו את זה אין פה, נכון? אז מה יש פה? זה גם לא מספיק מובן. מה הכוונה שהאבן לא הייתה את שלו, אז אני מבין, כי זה היה בפוקס, אבל גם התבועה זה היה בפוקס, לא? מה הוא עבד על התבועה? בהצגה שהוא עשה. זה נקרא שהתבועה הייתה שלו. עד כדי כאן, עשה איזו הצגה. טוב, בסדר, עשה פה לכל משהו, כן?
משהו ישדר
ומשהו
יהיה.
כאילו ברגע שמראים
יש
עשיר,
אז
כולם
כן
יכולים להשתהלים
כי זה
עמדה נפשית. אני חושב גם אפילו זה כן. יש לי משפט ידוע, כן, בחז"ל, נכון? בן זומא אומר במסכת אבות, וזהו השיר השמח בחלקו, נכון? בן זומא היה אחד מהחכמים המופלאים בעם ישראל. תמיד מבט כזה עמוק כזה. והפשט בביטוי הוא, וזהו השיר שמח בחלקו, הכוונה גם כשיש לי מעט מאוד, כן, נכון? אבל אני שמח בזה, אני יודע למצות את זה, אני יודע לשמוח בזה. העמדה הנפשית במה שיש לי, כן, היא העיקר, ואז גם כשיש לי פת במלח או לא יודע מה, אני שמח בזה ואני הופך להיות עשיר בנפש. זה כמובן מסר אדיר, כן, כל המשנה שם, זהו גיבור וזהו עשיר וזהו חכם. משנה מופלאה מאוד מאוד. אז זהו שיר השמח בחלקו, קודם כל, ודאי שהכל, הוא ממקם לנו את הכל בנפש, בעמדה הנפשית וכו'. אני חושב שפה הסיפור בא אפילו לפשט את זה עוד יותר, כי באמת גם בפשט הפשוט, זהו השמח בחלקו, אתה אין צריך שיהיה לך איזה חלק, ואתה יכול להגיד, טוב, זה, אז גם החלק הקטן שיש לי, מבחינתי זה עולם ומלואו. אבל אני אומר לי שבאמת הסיפור בא לומר פה, שהשמח בחלקו זה אפילו עוד יותר מופשט, זה בחלק הנפשי, זה בכלל לא אתה לא צריך שום דבר בשביל ה... יותר מזה. איפה האושר נמצא? זאת אומרת, האושר פה הוא בא והיהלום העשיר אותו, נכון? היהלום העשיר אותו באושר גדול, ואז היהלום נעלם. והשאלה היא, אם אני יכול להיות עשיר גם בלי יהלום בכלל. כן. כי בעצם, מה קורה פה? לאט לאט המציאות של האדם הזה קצת השתנתה. הוא היה בכלל עני, ואדם עני זה עמדה נפשית, זה לא רק שאין כסף לאכול. זה עמדה נפשית של שורדים את החיים, עושים לשרוד, מהיום למחר, מהיד לפה. לא מאפשר, בטח לא מחשבות, בטח לא רוממות, בטח לא שמחה, הכל כזה בשורדנות. ופה השירות היא מאפשרת לי להתבונן אחרת על הכל. על עצמי, כן? קצת מזכיר את הסיפור של רבי עקיבא, נכון? שרבי עקיבא ואשתו במתבן, שהם שם ואין להם שום דבר, ואז בא אליהו הנביא, ומה הוא מבקש מהם? תבן. תבן? מה עושה להם אליהו הנביא שם? תבן, אנחנו עשירים בתבן, נכון? פתאום העמדה הנפשית משתנה. האם אני או עשיר? וזה שם אליהו משנה. אליהו אחר כך הולך, הוא לא עושה שום דבר. הוא לא עושה שום דבר. אבל מה המסקנה של רבי עקיבא ברחל אחרי המפגש עם אליהו? לך תלמד תורה. מה הקשר אחד ועוד אחד? אחרי הסיפור הזה עם אליהו, שמראה להם את העמדה הנפשית של אתה עשיר, והעושר נמצא בהחלטה הפנימית, בעמדה הנפשית, התוצאה היא לך ללמד תורה. למה? כי תורה זה הדרך לחשוף את העשירות הזאת. לחשוף את העשירות הפנימית שבך, שבעולם, שבעם ישראל, כן. ואם אנחנו ככה מרגישים מסכנים ודלפונים וחסרי קול, אז גם תורה אנחנו לומדים כמסכנים. העושר פה הוא היעלום פתאום מאפשר לו לשבת, להסתכל, להתבונן על החיים, להתבונן על העולם, לשאול שאלות, להיות בשמחה. פתאום הקפיטן הזה בא להתייעץ איתו, כי הוא רואה פה איזה אדם שיש לו כזה מרחב כזה של אישיות, ואפשר לדבר איתו על דברים בעולם. זה העושר. זה בכלל לא קשור ליעלום. ממש לא קשור ליעלום. זה העמדה הנפשית הזאת שהתפתחה בעקבות היעלום, והיא עכשיו, היא השינוי בבן אדם. בכלל לא משנה מה יש בחשבון בנק, זה בכלל לא משנה. משנה איזה עמדה נפשית, עם איזה עמדה נפשית אני בא לחיים. וזה עולם לא. ופתאום התברר, וזו התבררות קשה, בהתחלה הוא עושה את זה כהצגה, אבל התברר שהשירות זה עמדה נפשית, שבכלל לא תלויה, אפילו בחלקו היא לא תלויה, היא תלויה רק ביחס שלי אל עצמי ואל החיים. ומהמקום הזה, מהקניין הזה של עשירות כעמדה בנפש, עשירות כיחס לחיים, שבחיים יש דברים גדולים, משמעותיים, ובי יש בעולם הזה, בתוכנו יש, אז משם הוא קונה את התבועה. דיינו, העשירות הנפשית היא מקנה גם עשירות חיצונית ולא הפוך. עשירות חיצונית לא מקנה כלום, מקנה בדרך כלל חרדה והיסטריה ולחץ והרבה דברים לא כל כך טובים. אבל עשירות נפשית היא מקנה אמון בחיים, אמון בטוב, אמון במה שאפשר ליצור ולעשות, וזה בסוף מקנה באמת יכולת לקנות תבואה, לקנות באמת בחיים דברים שמזינים, דברים שהם פועלים, ואפשר, את היהלום אפשר לאכול, את התבואה אפשר לאכול. עכשיו, אני רוצה את כל הסיפור הזה, אפשר לקחת אותו לכל מיני מקומות, לקחת באמת למקום הזה של היציאה בשנת מדרשה לחיים. באמת, אני חושב, מפגש עם תורה, יש פה משהו כמו פתאום למצוא יהלום. אדם, אני זוכר את החוויה הזאת, גם תור... שהוא א', האדם שייך לפני כן לכל המציאות, לכל אחד, לאן שהוא שייך, המציאות הרגילה, צורת החשיבה וההתנהלות והחיים, החיים. טוב, אז ספגנו מהבית ובאנו וזה, אבל זה לא היה שלנו, זה לא היה הדברים שלנו. ופתאום אדם נפגש עם עולם שלם שהוא, איך אומר שם בסיפור, אומרים לו אפילו להעריך את מה שיש לך ביד, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אפילו במדינה שלך, אף אחד לא יודע להעריך מה שיש לך בעיה. אתה פתאום מגלה שיש בעולם הזה עושר גדול, ואתה מחזיק אותו ביד, ומשתעשע בו, ובעולם כל כך, בספירה כל כך אחרת של חיים, בספירה כל כך אחרת של נקודות מוצא, רוממות כזאת של רבנן, תלמידיון, וכל האוצר הרוחני של עם ישראל, ונצח ישראל, והאמונה, ואנשי אמונה, ושאיפות של קודש, כל זה, בגדר יעלום כזה. פתאום אדם אוחז בו. הדג, אולי עד אתמול הייתי חופר טיט, וואלה, יעלום. אז מדהים, זה דבר מדהים. ובשלב הראשון הוא יושב, מתעלס ביעלום, משתעשע בו, זה מרומם את הנפש, זה משמח, זה דבר גדול. אבל זה לא מפתיע שבשלב שלב, היעלום הולך לאיבוד. כי עניים הם לא, אין להם כספות, זאת אומרת, כאילו, אתה לא רגיל להתעסק עם יהלומים, זה לא, אנשים בגיל צעיר, גדלים, יהלומים, וככה, מורגלים בעסק. אדם עני, הוא לא, שנקרא, פתאום מצא, מציאה. מציאה גדולה, משמחת, משעשעת, פתאום יכול ללכת לאיבוד. ואני חושב שזה כאילו, דווקא העולם שהוא כל כך עליון, כל כך טהור, כל כך... אז מה, אז השעשוע איתו הוא משהו זמני, שבאיזשהו כלב זהו, זה נגמר, ויוצאים מהדלת, ומשאירים את העולם הזה מאחורה, מבחינת שעשוע רוחני כזה, תורתך שעשועי, ומה? זהו, חוזרים חזרה לחיים האפורים שהיה קודם, חוזרים לחפור בתית, כי נאבד היה. ואני חושב פה, זה חידוש מאוד מאוד חשוב ומופלא, שיכול להיות שהיהלום עצמו אולי בצד הנגלה שלו לפעמים הולך לאיבוד. אבל מה שהיהלום עושה בתוכנו, זה בחיים לא הולך לאיבוד. אם אנחנו לומדים להבין שזה העיקר. מה הכוונה? היהלום עצמו זה יכול להיות השיעורים והסיכומים והחוויות והתפילות והדברים הקונקרטיים שפגשנו בעולם הקודש. אין ספק שבעולם בחוץ הם לא אותו דבר כמו בעולם של קודש שזוכים להיות בעולה של תורה. אבל מי שפעם היה בשייכות ליהלום, השייכות הזאת היא העיקר. והיא יוצרת עשירות נפשית שאותה צריך לשמר, והיא העיקר. הרבה הרבה יותר עיקר מהיהלום עצמו. הרבה הרבה יותר עיקר. כי זה איזה מנגינה בתוך הנפש של עשירות פנימית, של העושר של עם ישראל, של האמון בטוב, של האמון בקדוש ברוך הוא, של האמונה, של הגאולה, של כל... את המנגינה הזאת אי אפשר לקחת ממני. אז יכול להיות שאתה יעלום, אתה יהיה שכחה, עוד מדבר על השכחה של מנשה. יכול להיות שתהיה שכחה, שתהיה ירידה, שיהיה עיבוד. וזה מאוד מטלטל, השלב הזה של הניסיון הזה, שפתאום היעלום נאבד, מה זה, ויכול היה פה להיגמר הכל, והוא מתייאש, וכל הסיפור היה יכול להיראות, רב אמר. אבל הגילוי, אני חושב פה בסיפור, הוא גילוי מאוד מאוד חשוב. שיש דברים שבאמת יקרים מפז, שבאמת בעולם קשה להעריך אותם. כן, מבחינת מה יצא לך מהשנה, כן? דברים שבמדינה לא יודעים להעריך את שוויים. באמת לא יודעים להעריך את שוויים. אבל הם יעלום, הם באמת האוצרות האמיתיים של העולם. ומי שאני חושב כל בשותפות, בשנה הזאת, היא באמת, יכול להרגיש שאני חושב, השירות גדולה, בשייכות הזאת. ובעיקר בהתחזקות ההבנה הזאת, שאולי היהלום בצד החיצוני שלו הוא ייעלם, אבל העמדה הנפשית שהוא בנה בי היא נצחית. לא רק שהיא נצחית, מכוח היהלום, בעזרת השם, אחר כך נקנה תבועה. התבועה זה חיים. התבועה היא מאוד מאוד שונה מיהלום. התבועה זה, על פנה מראה משהו יותר אפור כזה, דבורה כזה שיבולי, יעלום, משהו רציני, נוצץ כזה, לא יודע, הרבה שלא מבין, בכלל לא מבין משהו, מה העניין ביהלומים, אבל בסדר, אני לא במגדר הנכון של להבין את היהלום, מה כזה, אולי איזה חתיכת אבן, אבל בסדר, אבל יהלום נראה נוצץ, נראה מיוחד, נראה של עשירים, תבועה, שגרתי כזה, אבל התבועה שווה כפל כפליים היהלום, כי התבועה זה לתרגים את היהלום למזון. חיים, זה פי כמה וכמה יותר שם. זה בעצם המטרה של הכל. זאת אומרת, יש פה ממש תהליך, כל השלבים האלה בסיפור מאוד מאוד חשובים. התהליך ראשון הוא התהליך של המציאה, המרנין הזה, אז קצת חי בסרט, הוא יושב, מתעלס לו ביהלום, מתאהב בו, עושה, חי בחלומות כאלה, פתאום לאט לאט מגיע סוף התהליך עם היהלום ויש איזה עיבוד כזה. או לפחות פחד מעיבוד, או עיבוד ממשי. כי באמת משהו, כמו שאמרנו, משהו פה כאילו אני ויהלום, זה לא... ושם הקנייה וההבנה החזקה הזאת, שזה לא היהלום העיקר. זה העמדה הנפשית של עצמי. זה לא משנה עכשיו, אני לא רוצה את זה, אבל את כל הסיכומים אפשר פה בדרך לשים בגניזה. זה בכלל לא הסוגיה. זה עמדת הנפש שנקנתה. אבל אפשר אחר כך לעורר אותה עם הסיכוי, בסדר? אבל בעיקר, בעיקר, לא היה לא מחיצוני, אלא מה הוא בנה לנו בפנים, וזה בפנים, וזה שייך אלינו. ועם זה צריך לסמוך. עם זה צריך לדעת שלא רק שזה בפנים, אלא זה גם יקבל פנים חדשות. היעלום יעבור לתבואה. ובחוץ זה לא נראה אותו דבר. זה לא באותו סגנון, זה לא כזה נוצץ אולי, זה לא כזה... אבל זה שווה פי כמה וכמה. שווה פי כמה וכמה. וכל מה שבתוכנו נספג ונעצר ונבנה והכל בעזרת השם, אצל כל אחת לפי עניינה ולפי אופייה ולפי טבעיותה, יקבל פנים חדשות לגמרי. יותר כאילו רגילות, כביכול שגרתיות, אבל יקרות, כי זה תבואה של יהלום. זה תבואה שהעשירות היהלומית היא נסוכה בה, ואז היא יכולה באמת, היא מזינה, והיא מזינה אותנו ומזינה אחרים, היא יכולה להזין בלי סוף, וזה באמת האוצר האמיתי שיש בעולם הזה. ואוצר צריך לסמוח בו, ולייקר אותו, וככה לדעת... לחיות אותו, ולדעת לחיות אותו גם בפנים החדשות שלו, ולדעת שהוא שווה כיף עם פשליים. זה שלי באמת. זה שלי באמת. אז אני רוצה לעבור ליוסף, אבל אם יש שאלות עד כאן, הסיפור היה עוד ככה. מה? התבואה זה בעצם מה שמזין. יהלום, כאילו, יהלום מבטא את האור המופשט, שהוא מאוד מרנין, כן, אין בו בהקשר של לימוד תורה, כן, אבל אי אפשר לאכול אותו. תבואה זה כבר אור שכבר מזין. שזה בעזרת השם, שיוצאים לחיים, וכל מה שספגתי מהאלום, אני חיה את זה, כל אחד במישור שלה, במשפחה, בעבודה, בחיים, זה הדבר שכבר מזין, מזין את המציאות. כן? יש תבואה שהיא לא באה מכוח יהלום, אז היא מזינה רק בצד הגשמי, אבל תבואה שבאה מכוח יהלום, כן? דיינו, מדרגת חיים כזאת בפועל, ממשית, חיה, זורמת, כביכול נראית תבואה ככל התבואות, אבל זה לא. זה לא, כי זה תזונה אחרת. זה תזונה שבאה מכוח עולם של יהלום. איך בית שבא מתוך, בואו נתרגם את הדברים יותר בפשטות, כן? שאנחנו בונים בתים ובונים חיים, ובונים חיי קהילה או חיי חברה, כל אחד במקום שהיא תהיה. אבל היא ספוגה מאור היהלום שהיה בה בשנה הזאת. אפשר כאילו לפעות וכל הזמן ללכת עם הערגה הנוסטלגית. פעם היה לי יהלום, איך זה היה נוצץ, וזה... נוסטלגיה זה טוב בתנאי שזה לא משאיר אותנו תקועים מאחור, נכון? תקועים בעבר. כן, וורד כזה שתקוע בעבר הוא עבריין, נכון? וורד כזה חמור. נוסטלגיה היא טובה בתנאי שהיא לא מתוקעת אותנו. אנחנו לדעת שהפנים קדימה הם למשהו הרבה יותר גדול. מה יכול להיות יותר גדול מלעסוק בתורה? שנה עסקנו בתורה, שנה עסקנו בעולם האמוני הקדוש של עם ישראל. זה יותר גדול. כי זה יהלום שהופך לתורה. זה התורה שם תהפוך לחיים. במשל או בנמשל? מה?
בחיים
בפועל. לא, את צודקת, צודקת, זה לא... התבואה פה היא לא... זהו, עכשיו התורה היא בבוידם, בקלסרים, ועכשיו אנחנו יוצאים אלה הפוך, זה תבואה של יהלום. וכן, ודאי שאנחנו רוצים שהמנגינה של התורה תלווה, אבל זה צריך להיות כבר טבעי. כל אחד לפי כמה שמתאים לה, ובריא לה, ונכון לה. לא להרגיש שאני, אני כאילו בדיעבד יצאתי מהמדרשה, ועכשיו איכשהו אני מנסה לתמרן בחיים, ואיכשהו מנסה עוד לגנוב. לא, אני עכשיו במשימת התבואה. משימת התבואה היא מדהימה, יותר מדהימה, יותר עליונה. ולא להרגיש שאני מאבד את כאילו זה הפוך. ודאי שאני ארצה נגיעות יהלומיות בתוך ה... בתוך המציאות כל הזמן, כל הזמן. אבל בצורה טבעית, בצורה בריאה, בצורה משמחת. ולדעת שמה שאנחנו יכולים נכון לפעול בתוך החיים. ובעזרת השם גם צריך ללמוד את הצינורות, איך להחיות את עצמנו עדיין. כן? לא נוסטלגיה עבריינית, כמו שאמרנו, אלא יותר יניקה. אבל יניקה עכשיו, יניקה ממקורות, יהיו גם מקורות חדשים בעזרת השם. יהיו כל אחד מצא לה גם בעזרת השם את המקורות היניקה החדשים שלה, ואת ה... המשך של ההתפתחות, את ההמשך של הצמיחה. אבל לדעת שהמשימה החדשה, שהיא בעיקר לצאת עם היהלום על החיים היא לאלה ולאלה, לאלה ולאלה. כי פה אנחנו ממש בונים את החיים מתוך אור היהלום, מתוך אור היהלום. איך אפשר מה?
לזהות מה נשכח.
אז הנה, אז עכשיו אני עכשיו אגש ליוסף, בסדר? מתוך השאלה. אז אמרנו שיוסף הוא עובר שנים קשות, נכון? הוא היה אצל יעקב אבינו שם, בגילי פלאים, כן? הוא היה, כשהוא היה עם יעקב, הוא היה בן המקורב, כן? היה חובר אליו, כן? כתוב במדרש ש... זה פה במדרש השני. אני קראת תחיל מהמדרש השני, כתוב אלה תולדות יעקב יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. שהיו פני יוסף דומים ליעקב. הפנים של יוסף דומים ליעקב. מניין? שכך הוא אמר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. והרי בנימין קטן ממנו, אז איך יכול שהוא בן זקונים? והוא אומר בן זקונים? אלא שהיה איכונים דומה לו. איכונים זה הפנים. נראה כאילו מרחק בנפשת הדרש, אבל באמת אין כזה מרחק. בין זכונים הכוונה מי שאתה כאילו משקיע בו את כל, את כל התורה שלך. אז לכן פה רוצים להגיד שהבין זכונים, זה נכון שבנימין יותר קטן, אבל יעקב ראה את יוסף במי שהוא משקיע בו את כל תורתו, את כל... ולכן עשה דומה לו, זה לא רק פיזי. כן, משהו שמה... כן, כל יעקב יהוד עוברת, ויעקב יהוד זה בעצם כל אברהם יצחק ויעקב, כן, עוברת ליוסף. ועכשיו יוסף מתנתק מזה. מתנתק מזה ויוצא לשנים קשות ומורכבות. ואז שמה בתוך הסיטואציה הוא מגיע לאותו ניסיון קשה עם בת פוטיפר. אשת פוטיפר, נכון? אז בואו נראה את המדרש אחד מעל זה, מסכת סוטה. אז כתוב, ותתפסהו בבגדו לאמור. כן, באותם רגעים של ניסיון קשה שיוסף שם נמצא, באותה שעה בא דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלום. רק נגיד לפני כן, דברי רש"י. רש"י במדרש, יש מחלוקת בין רב לשמואל, אבל לפחות אחד מהגדול, לא זוכר אם זה רב ושמואל, אומר שכתוב שיוסף הלך לעשות את מה כתוב בפסוק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אחד מהגדול במדרש שרש"י מביא, שהוא כבר נכנע, היא הייתה משגעת אותו כל יום, כל יום, כתוב במדרשים, שזה היה ממש הניסיון הכי קשה שאי פעם שאדם יכול לעמוד בו. ממש, גם אדם אין לו לאן לברוח. אין לו לברוח, הוא שם עבד, אתה לא יכול, אין לך לאן לברוח. אתה בתרבות, זה שיגעון, זה עוטף אותך מכל הכיוונים. עד שלפי אחד מהדעות בחז"ל, הוא כבר בא לעשות מלאכתו, הכוונה להיות איתה, הוא כבר נשבע. זאת אומרת, תחשבו איזה, זה כאן ממש הסיטואציה של קרוב להישבר. ואז כתוב במדרש, ותתפסהו בגדול יאמר, באותה שעה באה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלום. אומר לו דיוקנו של אביו, יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה ביניהם. אתה יוסף, על אבן האפוד אתה אמור להיות אחד משבטי יה. רצונך שימחה שמך מביניהם ותיקרא רועה זונות. וככה יעקב מונע מיוסף, יוסף מצליח במאמצי על, המדרש מתאר שם מאמצי על כאלה, הוא מצליח להתנתק מהדבר ולברוח. ותראו כמה זה מעניין, הדיוקנו של אביו הזה שמופיע בשני המדרשים האלה. הרי הדיוקנו של אביו, יש לו את הדיוקנו של אביו הזה מגיל צעיר, נכון? איפה נמצא דיוקנו של אביו? זה הוא דיוקנו של אביו. אבל עם השנים, רק שהוא יוצא, אז היה פה שני מפגשים עם דיוקנו של אביו. יש דיוקנו של אביו בגיל צעיר שהוא סופג מיעקב, סופג, קפל את כל תורתו וכל קדושתו וכו'. ואז הוא יוצא החוצה, בניגלה מה קורה לו, ולכאורה הוא מתחיל לאבד את זה. הוא מתחיל לשכוח את זה, הוא מתחיל להתרחק מזה, לא מרצון, משכחת החיים, מעמל החיים, מאינטנסיביות החיים. הוא מתנתק ממש, הולך ומתרחק מקדושת יעקב. ואז ברגעים העדינים האלה של הניסיון, הנה חוזר לו דיוקנו של אביו. חוזר לו דיוקנו של אביו. ומציל אותו. מה בעצם קרה פה? יש פה איזה משהו שעכשיו, אני רוצה עכשיו לחזור לקריאת שמות של יוסף. יוסף אחרי שנים, הוא מסכם את כל התהליך הזה בקריאת השמות של מנשה ואפרים. ויוסף אומר, היה פה תהליך שאולי רק אחר כך אני יכול לזהות מה היה פה. אבל בשלב הראשון נשני אלוקים את כל המלים ואת כל בית אבי. היה פה שכחה, היא קצת דומה לעיבוד של היהלום. היה פה איזו שכחה שאני לא בטוח אם באותו זמן ראה אותה יוסף כמו שהוא ראה אותה אחרי הרבה שנים שהוא קורא למנשה מנשה. אבל אחרי כמה שנים שיוסף מסתכל ומבין, השכחה הזאת הייתה לטובתי. הוא יודע שהוא קורא ככה לבן שלו. כי בזכות השכחה אני מצאתי את דיוקנו של אבי, לא אצל אבי, אלא מצאתי אותו בתוכי. מצאתי את אפרים, את כוח ההפריה העצמית שלי. מצאתי את היכולת שלי לחיות את הדברים על פי המדרגה שלי והסגנון שלי, האישיות שלי, השונה, אתה דיברנו בשיעור הקודם, כל אחד עם המיוחדות שלו והאופי המיוחד שלו. ויוצא שדווקא השכחה אילצה את יוסף לעמוד בניסיון, מפגיש אותו עם דיוקנו של אביו, שכל כך קבוע בתוכו, שהוא לא צריך לזכור אותו כדבר חיצוני, אלא הוא חי אותו מבפנים. הוא מצא איך יעקב נמצא בתוכו, איך יעקב פרה ורווה בתוכו. הוא לא צריך לזכור את חיצוני כבר. הוא לא צריך את רגע, יעקב אמר בשיעור ככה, והוא לימד אותי ככה, זה דמות יוקנו שהייתה לו בתור נער. וכן, זה כמו השלב הראשון של עם היהלום. והוא ודאי שם התענג, כן, כמו שבסיפור שלנו, התענג לשבת עם יעקב ולשמוע את תורתו ואת כל מסורת האבות. אבל אז פתאום ההשגחה האלוקית מרחיקה אותו מכל זה. ולכאורה ההרחקה הזאת היא עכשיו ככה כמו איזה בטריה שהולכת ונגמרת. אבל דווקא שם, במעווה הניסיון של מצרים, פתאום מתעורר בו דמות יוקנו של אבי בעוצמה כזאת שאף אדם לא מצא אותה. הוא מצליח לחיות את העוצמות של הקשר שלו ליעקב מבפנים, וזה מאפשר לו לעמוד בניסיון הכי קשה שאי פעם מישהו עמד בו. כי מתברר שיעקב אצלו זה לא רק איזה יהלום, זה תבואה, זה משהו שחי בו וממלא את כל גבורתו ואת כל צורת החשיבה שלו ואת כל האמונה שלו ואת כל סימפתיות החיים שלו ואת כל האהבה והחום והיחס לבני אדם, היחס למדינה והיחס לחיים, הכל חי שם, הכל זורם שם. זה נמצא בפנים. ואפשר להגיד שיוסף בסוף חייו מבין בסוף שגם השכחה הייתה לטוב. לכן הוא קורא לבן שלו מנשה. שיש מציאות מסוימת, והיא קשורה בכלל לכל מיני מקורות היניקה שאנחנו קשורים אליהם. נכון, אדם קשור להורים, אדם קשור לרבותיו, קשור להוריו, ותמיד יש שלב כזה, כן? כן. של מקום כזה של איך אדם גם בכלל, כמו שאומרים על יציאה מהמדרש, אותו דבר זה סוגיה של יציאה מהבית, כל היציאות האלו ממקורות היניקה שלנו, האם זה יציאה כזאת שמשכיחה, או שיש שכיחה שדווקא תפגיש אותי עם מקורות היניקה האלה בתוכי, בצורה יותר עמוקה. כן. כדי שזה יהיה אני. את מה אני שוכח? אני שוכח את דמותות של יעקב כבא מבחוץ, כדי למצוא את יעקב שבא מבפנים. מבינה? אני קצת הרגשתי את זה בתהליך של אבלות על אבא, זכרונו לברכה, שבאמת אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חזק. ככה הקשר עם הורים זה דבר שצריך כל הזמן לנוק, אבל צריך לדעת שבסוף לשם המטרה, כן? שאפשר להגיע למצב שיניקה כל כך עמוקה, שזה כבר זהו, זה כבר בפנים. זה כבר בפנים. ואז זה שווה פי כמה וכמה. כי זה לא רק יניקה מבחוץ, זה הפריה. מנשה מביא לאפרים. לאפרים זה כבר אני. ולפעמים זה קשה להבין את השלב של המנשה, אבל כשרואים שהוא הביא לאפרים, אז מבינים. זה מה שאני חושב שעבר על יוסף בקריאה של השמות. ובמידה רבה, זה תהליך מאוד עמוק. הוא לא תמיד קל, אבל הוא מאוד מאוד משמח. לדעת שבסוף, האוצר נמצא בפנים. אצלכם, ממש אצלכם, בטבעיות, בפשטות, בזרימה, כן, אני זוכר, זה נקודה ש... אני זוכר בתור אברך צעיר, שהרב לייך היה עובר לנו כזוגות צעירים וכאברכים צעירים, וכל מיני שאלות, מה, איך אנחנו מחנכים ככה, וזה הרבה שאלות, ככה שאלה, תמיד, אחרי כל, הוא היה נותן הרבה תובנות, והרבה, בסוף הוא אומר לכם, אמר לנו, זה נמצא אצלכם. ההורות נמצאת אצלכם, האמון בעם ישראל נמצא אצלכם, הטוב נמצא אצלכם. אנחנו יונקים, כן, ואז הם מגלים שבסוף, כן, השייכות אל היהלום לא הייתה נוסטלגית, היא בסוף בונה קשר אמיתי. קשר אמיתי, ולולא תורתך שהשוואי, זה לאט לאט הופך להיות תורת חיים, תורת חיים חמדתנו. זה לא נגמר כשהשוואי, זה הופך להיות מעיין החיים, מעיין העוז, מעיין האמונה, והעניין הזה נמצא בכם בצורה אמיתית וטובה וטהורה וטבעית, כל אחד לפי עניינה וסגנונה. בעזרת השם. בסדר? טוב, עוד דיון.